אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב אלפרין, ואנחנו מתכנסים פה במסגרת המפגשים הקבועים שלנו, אבל גם עם כותרת מיוחדת, יום שידורים שלם של כאן תרבות, שבו אנחנו מנסים לתפוס אמריקה, בגלל שאנחנו נמצאים ביום השלישי של חודש נובמבר, וגם ביום שלישי הראשון של חודש נובמבר. לא רק, התאריך הוא לא רק היום השלישי של נובמבר, אלא גם יום שלישי, וביום השלישי הראשון של חודש נובמבר מתקיימות בחירות בארצות הברית. זו המסורת, יש הרבה מסורות שקשורות ביום ראשון בחודש מסוים, ואנחנו בוחרים את נשיא ארצות הברית מרחוק, כלומר אנחנו מנסים להשתתף, כמו כל העולם כולו הייתי אומר, במשהו שהוא לא שלנו. אני לפחות, אין לי זכות הצבעה בארצות הברית של אמריקה, יש לו מעט תושבים ישראלים שיש להם, אבל נדמה לי שרבים בעולם רואים את הבחירות בארצות הברית כמשהו ששייך להם, פני שהתרבות האמריקנית היא כל כך רחבת היקף, והיא הצליחה לחלחל לכל כך הרבה מקומות, שהאדם שנמצא בישראל נדמה לו שהוא חלק מן התרבות האמריקנית, וזה נכון גם לאדם האירופי, במיוחד הייתי אומר. לאדם מישראל, כי הקשרים בין ישראל לארצות הברית של אמריקה, בין היהדות בישראל ליהדות בארצות הברית של אמריקה, הם קשרים שקשה להתיר אותם. אבל היום אנחנו לא נדבר על פוליטיקה ולא על ההיסטוריה של ארצות הברית של אמריקה מצד נשיאיה והבית הלבן. היום אנחנו נדבר כאן באש זרה על שירה אמריקנית. ולא סתם על שירה שנכתבה בארצות הברית של אמריקה, אלא על שירת הטבע האמריקנית. מפני שמן הרגע הראשון שחוקרי ספרות הרגישו שיש משהו שניתן לכנותו שירה, שהיא שירה שמסמלת את אמריקה, לא רק שירה שנכתבת באנגלית בארצות הברית של אמריקה, במושבות עוד לפני שארצות הברית של אמריקה הכריזה עצמאות, אלא שירה שיש בה משהו אמריקני, שירה שהסמל שלה הוא האמריקניות, שירה שהיא לא הייתה יכולה להיווצר בשום מקום אחר, בשום ארץ אחרת דוברת אנגלית, והשירה האמריקנית, כמו כל התרבות האמריקנית, השפיעה לאין ארוך על כלל, הייתי אומר, הספרות העולמית ועל כלל התרבות העולמית, וננסה לייצר פה איזשהו מסע שמגדיר את שירת הטבע האמריקנית באמצעות כל מיני, הייתי אומר, היבטים או מאפיינים שלה שאנחנו יכולים ללמוד מהם, שיש לנו מה לקחת מהם לחיינו. לא ננתח רק שירים באופן ספרותי קר, אלא ננסה להבין איזו הגות, אילו מחשבות, איזו רוח מנשבת מאחורי שירת הטבע שנוצרה בארצות הברית של אמריקה. ואני חושב שהמשורר הראשון שמוגדר בידי רבים כמשורר אמריקני במובהק, הוא משורר ששירתו היא קודם כל שירת טבע. ולמשורר הזה קוראים וולט ויטמן, הוא אחד מגיבורי התוכנית שלנו. וולט ויטמן, וולטר ויטמן למעשה, שהוא משורר ניו יורקי, שפתח, הייתי אומר, את חרצובות השירה האמריקנית, בגלל שהוא הצליח לבטא בשירה שלו את היותו אמריקני. מה הכוונה? השירה שלו היא שירה שיש בה מרחבים אדירים. מרחבי טבע אדירים. ואולי ההבדל הבולט בין ארצות הברית של אמריקה לבין אנגליה, זהו המרחב האדיר והלא מיושב, כפי שהאמריקנים אהבו לחשוב, או מיושב מעט, כי היו אנשים בארצות הברית של אמריקה, כן? זה לא נכון לומר שארצות הברית של אמריקה הייתה מקום שומם, אבל המרחבים הם אדירים, והטבע הוא עצום כמו המרחב, פראי, הוא גדול יותר, כל ההיקף הוא יותר גדול, וכשיש תחושת מרחב, יש גם תחושת חופש. וזה אינו חופש שהוא רק חופש בשל העובדה שבאמת אתה רואה שהאופק מתמשך, אלא זה גם החופש ההיסטורי. כאשר ארצות הברית של אמריקה מכריזה עצמאות בסוף המאה, בשלהי המאה ה-18, מן המלכות הבריטית, היא בעצם משחררת את עצמה מעולו של המלך. משחררת את עצמה מהעול של כל הגופים הישנים שמסמלים את אנגליה, הכנסייה האנגליקנית, בית המלוכה, כל החוקים. יש פה איזו תחושה של עולם חדש, באמת חופש. באתי למקום חדש, השתחררתי מן הכבלים הישנים, ואני יכול להיות חופשי. את כל זה וולט ויטמן מבטא בשירתו, בספר שלו, Leaves of Grass, עלי עשב, ספר שהוא מפרסם בגרסתו הראשונה, בשנת 1855, ומאז ועד לסוף חייו, הוא מפרסם אותו בגיל 30, בעשור הרביעי של חייו, בגיל 30 ומשהו, ומאז ועד לסוף חייו הוא יוסיף על הספר הזה דפים. כלומר, הוא יכתוב כל חייו את אותו הספר, בכל פעם הוא יוציא אותו במעדורה חדשה עם עוד שירים. אבל אני רוצה רגע לחזור אל הרקע הרעיוני למהפכה של וולט ויטמן, שאני עוד אעמיק לדבר עליה בדקות הקרובות. הרקע הרעיוני למה שעשה וולט ויטמן תמון בספרים וברעיונות שבוטאו על ידי קודמיו, הייתי אומר, או מוריו, עוד לפני שהוא מוציא לאור את הספר עלי יסב, בתרגום של שימון אלקין, Leaves of Grass. ההתחלה, אני הייתי שם אותה, וכמובן אפשר להתחיל קודם לכן, אבל אני הייתי מכנה את אבי הרוח שהוא דחפה את וולט ויטמן. הייתי מכתיר כך את ההוגה, המרצה, מרצה על דתות. הוא היה תיאולוג. כלומר, מי שחוקר את המחשבה הדתית, הוא מנסה לדון בה ולעסוק בה, רלף וולדו אמרסון, שהוא ממסצ'וסטס, שבצפון, פחות או יותר בצפון מזרח ארצות הברית, המדינה שבירתה בוסטון, והוא שגדל בסביבה דתית מאוד, והופך להיות מרצה לדת באוניברסיטת הרווארד המפורסמת, הוא בוחר לנטוש את הרעיונות הישנים, לנטוש את התפיסה הדתית שלו, וליצור תפיסה רוחנית עצמאית, חופשית, שהשם שלה, והשם שלה הוא לא שם מדויק, וגם קשה לתת לתפיסה הזאת אילו שהן הגדרות מאוד ברורות, זוהי הפילוסופיה הטרנסצנדנטלית. אנחנו יודעים שהמילה טרנסצנדנטלי, מילה שקשה להגות אותה, ואני ככה, בגלל זה אני הוגה אותה לאט, כדי לא לטעות, המשמעות של המושג הזה, ויש לו משמעויות משתנות בין הפילוסופיה למתמטיקה, היא דבר שהוא מעבר להכרה הידועה, לעולם החושים המוכר, משהו שהוא אולי היינו קוראים לו רוחני, נסתר. כשרלף וולדו אמרסון מדבר על הפילוסופיה שלו כפילוסופיה טרנסצנדנטלית, הוא בעצם טוען שיש איזושהי רוח שהיא מעבר למוכר לנו. איזושהי אלוהיות, כן, הוא אומר, הוא משתמש במושג divine, אלוהי, שנסתרת בכל אדם ובכל דבר בעולם. זה הוא מזכיר את שפינוזה, כן? שהאל הוא בטבע, הוא מוצא את האל בטבע, אבל הוא מוצא גם את האל בתוך האדם, והוא רוצה שהאדם יצליח לגלות את האלוהיות הזאת שנסתרת בו, ועל מנת שהוא יצליח לגלות אותה, הוא צריך להיות בעל יכולת לגלות את עצמו, לחקור את עצמו, לנסות לגעת בכל הצדדים של הנפש שלו, לכן הוא צריך חופש. לכן הוא צריך לנתק את השלשלאות של הדת הישנה והתפיסות הישנות, כדי שהוא יוכל לגלות את עצמו בתהרתו, כפי שהוא באמת לגלות את הרוח הפנימית שבו. ואני כמובן אומר דברים שהם מאוד שטוחים, כי אפשר לדון בפילוסופיה של אמרסון הרבה מאוד זמן, והיא גם קשה באמת להגדרה ודי אמורפית. אבל הוא בעצם קרא לאדם לפתח איזושהי עצמאות, חופש, אינדיבידואליזם אפילו אפשר להגדיר זאת, וזה התחבר לו גם לכל המהלך האמריקני. אנחנו מדברים על ראשית המאה ה-19, רק בסוף המאה ה-18, ארצות הברית של אמריקה קמה על רגליה כגוף עצמאי בעולם, ועכשיו הוא קורא לאדם להשתחרר. ואיך האדם ישתחרר? אם הוא ישנה את המנהגים של החברה שכל כך עמוק טבועים בו, את המנהגים שהביאו איתם מי שעזבו את אנגליה לארצות הברית של אמריקה, לעזוב את כל המנהגים הללו. אחד התלמידים המפורסמים של אמרסון היה הנרי דייוויד תורו. הנרי דייוויד תורו, אחת הדמויות המרתקות במאה ה-19 בארצות הברית של אמריקה ובכלל, הוא היה תלמיד של אמרסון, הוא היה אפילו בן טיפוחיו. ובשנות ה-40 של המאה ה-19, הוא מקבל כמתנה מאמרסון שטח לחיות בו ליד אגם וולדן שבמסצ'וסטס, והוא חי כמה שנים ליד האגם, דיברנו על זה בעבר בתוכניתנו, מתנתק מן החברה, כדי לבחון את עצמו, כדי להגיע לאותה עצמאות שאמרסון מדבר עליה, להיות באמת אדם חופשי. הוא חי סמוך לאגם, חי בטבע, והחיים הללו בטבע גורמים לו לפרסם את הספר וולדן או חיים ביער, ובספר הזה הוא טוען שאנחנו צריכים להשתחרר, לשנות את המנהגים של החברה שלנו, להעמיד בספק כל דבר, שהוא איזשהו חוק מאוד ברור לנו, להעמיד את הכל בספק, להיות חופשיים מן המנהגים, כדי למצוא את האמת. הספר הזה מתפרסם בשנת 1854, ובשנת 1855 וולט ויטמן מפרסם את ספרו הראשון, הוא בעצם חלק מאותה תנועה, והוא מיישם את העקרונות הללו בשירה. גם השניים האחרים, אמרסון ותורו, כתבו שירה. אבל המשוררים זו לא ההגדרה שלהם. וולט ויטמן הוא המשורר האמיתי שינק מן התפיסות הללו, והוא באמת אומר, רגע, יש לי כאן את הטבע, את האגמים, אני יכול עכשיו לצאת אל הטבע ולבחון את כל הנחות היסוד שלי באמצעות החופש הזה שהטבע מעניק לי, לבחון את הגוף שלי אל מול הטבע, לבחון את התפיסות שלי אל מול הטבע, והוא גם מרגיש, ויטמן, והוא מבטא את זה היטב, שבאמת זו הזדמנות אמריקנית. כלומר, החופש הזה, היציאה הזאת אל הטבע המגוון, המופלא, האינסופי, זה דומה לתהליך החברתי שקורה בארצות הברית של אמריקה, שמתחילים להתכנס אליה אנשים מכל מיני מקומות, ולוותר על הגדרות ולהיות חופשיים. הוא בעצם מבטא בשירה שלו ביציאה אל הטבע, גם את מה שארצות הברית יכולה להיות מבחינה אנושית, חברתית, חופש חדש, שילוב חדש בין אנשים. גם אמרסון, גם תורו וגם וולט ויטמן, שלושתם בגלל החופש שהם רצו לקדם, חופש שהם רצו להעניק לעולם, הם התנגדו בשלב מאוד מוקדם ובאופן גמור לעבדות, והתבטאו נגד העבדות. כלומר, שירת הטבע האמריקנית היא לא רק שירה שמעללת את הטבע, אלא היא מבקשת מאיתנו ללמוד מן החופש של הטבע, ואולי גם להיות צנועים בשל העוצמה של הטבע, ולכן לא להפעיל את הכוח האנושי שלנו על בני אנוש אחרים. אני רוצה לפתוח עם שיר של וולט ויטמן, בתרגום של שימון אלקין, שיר מפורסם מתוך עלי עשב, שאני חושב שמגדיר את המהלך הזה של וולט ויטמן ביציאה אל הטבע, למצוא איזושהי רוח חדשה שהאדם יכול ללמוד וליישם לתוך חייו. השיר הזה קוראים במשעולים לא דרכה בהם רגל. אני אקרא אותו בתרגום המאוד מליצי של שימון אלקין. במשעולים לא דרכה בהם רגל, בצמחה עם פעתי המים באגם, פליט ונס מן החיים, המציגים עצמם לרעבה, מכל קני המידה, המודעים בארץ עד הלום, מן התענוגים, מן הרווחים, מן ההתאמות אל המוסכם, אשר ימים רבים מדי בהם סיפקתי לנשמתי פרנסתה, וברורים עתה לקני מידה לא מודעים עדנה, וברור לי כי נשמתי, כי נשמת האדם בו השיחה, ברעים תשמח, לא עוד נחלם, כי על כן במקום זה המבודד סיפק בידי להיענות בדרך לא העז להיענות בה בשום מקום אחר. כלומר, כאן בארצות הברית של אמריקה, כאן במרחבים, יש לי את היכולת להבין על עצמי דברים חדשים. וחזקה עליי יד החיים שאינם מציגים עצמם לרעבה, ואף על פיקן מכילים הם את כל השאר. אף חלות ומוחלט אצלי, שלא אשיר היום שירים, בלתי אשר להידבקות הגברית. ממשכם הלאה דרך אותם חיים המשיעים, מנחיל מכאן ואלך טיפוסי האהבה האתלטית. אחר הצהריים בירח תשיעי זה הערב, בשנתי ה-41, הרי אני מתחיל, בגין כל אלה שצעירים הם, או שהיו פעם צעירים, לספר סוד לילותיי וימיי, לפאר ולרומם את הצורך ברעים. ושימו לב על התנועה בשיר הזה, שבאמת התרגום הוא מאוד מיושן, אבל יש בו גם יופי גדול. וולט ויטמן אומר דבר כזה, אני יוצא לטבע, אני בוחן את עצמי מחדש, ודווקא אז אני מגלה את הצורך בהידבקות גברית, שבמשמעות בשיר הזה זו לאו דווקא אמירה רומנטית, למרות שבמקרה של ויטמן זו יכולה להיות גם אמירה רומנטית, אלא זו אמירה על כך שדווקא מתוך היציאה אל הטבע, אפשר לגלות אחווה אנושית חדשה, מגוונת, בלי מעמדות, מתוך שוויון. וזו התורה שהוא רוצה להפיץ, זו התורה שהוא רוצה לספר, שיכולה להיות אחווה אנושית, כאשר אנחנו חופשיים. איפה נהיה חופשיים? איפה אנחנו יכולים לנשום את אוויר החופש? בטבע האמריקני.
Today and tomorrow and yesterday too, the flowers are dying like all things do. Follow me close, I'm going to Balinali. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain multitudes. Got a telltale heart like Mr. Poe. Got skeletons in the walls of people you know. I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes and I paint nudes. I contain multitudes. A red Cadillac and a black mustache. Rings on my fingers that sparkle and flash. Tell me what's next, what shall we do? Half my soul, baby, belongs to you. Oh, well, can I frolic with all the young dudes? I contain a multitudes. I'm just like Anne Frank, like Indiana Jones, and them British bad boys, the Rolling Stones. I go right to the edge, I go right to the end. I go right where all things lost are made good again. I sing the songs of experience like William Blake. I have no apologies to make. Everything's flowing all at the same time. I live on a boulevard of crime. I drive fast cars and I eat fast foods. I contain multitudes. Pink pedal pushers, red blue jeans, all the pretty maids and all the old queens. All the old queens from all my past lives. I carry four pistols and two large knives. I'm a man of contradictions. I'm a man of many moods. I contain multitudes. You greedy old wolf, I'll show you my heart, but not all of it. All of the hateful parts. I sell you down the river. I put a price on your head. What more can I tell you? I sleep with life and death in the same bed. Get lost, madam. Get up off my knee. Keep your mouth away from me. I'll keep the path open. The path in my mind, I see to it that there's no love left behind. I play Beethoven sonatas, Chopin's preludes. I contain multitudes.
I contain multitudes, אני יכול להכיל ריבוי, יש בתוכי המונים, אפשר לתרגם את השורה הזאת בכל מיני דרכים, מתוך האלבום האחרון של אהובנו בוב דילן, שיר שהוא בעצם מחווה לשורה מפורסמת, I contain multitudes, של וולט ויטמן, שממנו קראנו, וולט ויטמן הזה, שמבקש לפאר את הצורך ברעים, באחווה אנושית, דווקא מתוך היציאה אל הטבע האמריקני רחב הידיים. זה מעניין כי יש נטייה להתייחס אל החופש, החופש של היחיד בארצות הברית של אמריקה, כמה שעלול להוביל לאיזושהי גרסה אכזרית, הייתי אומר, של קפיטליזם. כל אחד הוא רק לעצמו, אבל פה וולט ויטמן, וגם הנרי דייוויד תורו וקודמיו, בעצם אומרים מתוך החופש של היחיד, אנחנו נגיע לאחווה, אנחנו נדרוש חופש לכולם, ואנחנו נשלב ידיים במאבקים הללו. אפשר לדבר עוד רבות על הדמויות האלה, צריך לומר על וולט ויטמן, אם אתם שמעתם את השיר שקראתי, שהן לו חריזה ומשקל קבועים, הוא כותב בחרוז חופשי לחלוטין. בעצם גם זה סמל אמריקני מבחינתו, כי הוא חופשי, לכן הוא חופשי גם מהמבנים הקלאסיים של השירה האנגלית, המשוררים הרומנטיים שאנחנו מרבים לדבר עליהם, שכתבו עם מבנה, עם חריזה ועם משקל מאוד ברורים לרוב. וולט ויטמן לחלוטין פורץ את זה, כי הוא במקום אחר, מקום חדש שיש בו חירות חדשה. ואני רוצה להמשיך, כי אנחנו הולכים לגעת, הייתי אומר, לייצר מסע שמגיע עד כמעט אלינו, עם שירת הטבע בארצות הברית של אמריקה, להמשיך אל משורר שנולד ב-1874, נולד אל העולם שבו וולט ויטמן כבר כתב את שיריו, חי עד 1963, הספיק אפילו להקריא משיריו בהשבעתו של הנשיא JFK, ג'ון פיג'רלד קנדי, זהו המשורר רוברט לי פרוסט. רוברט לי פרוסט, או רוברט פרוסט, אחד המשוררים האמריקנים הכי מפורסמים של המאה ה-20, מי שכתב את השיר The Road Not Taken, הדרך שלא נלקחה, שלא נבחרה, אחד השירים הכי מתורגמים של משוררים אמריקאים לעברית. אנחנו לא נקרא את השיר הזה, אלא נעסוק בדמותו, כי הוא בעצם מייצג את אותו דיון שהתקיים במודע ושלא במודע בספרות האמריקנית, בתרבות האמריקנית, איך אנחנו יוצרים אמריקאיות חדשה, משהו שיהיה שונה מהעולם הישן שממנו יצאנו, משהו חדש. ואחת השאלות הייתה באמת היחס לטבע, כי בתוך ארצות הברית של אמריקה הטבע עדיין פחות מעולף, הערים פחות בנויות במאה ה-19 רוברט פרוסט נולד אליה. ואתה צריך להבין מה יחסך אל הטבע הפראי הזה, במיוחד גם שביטויי הטבע הם לרוב יותר אכזריים. השלג הוא קר יותר, החום הוא כבד יותר. מה אתה עושה? איזה יחס אתה מאמץ מול הטבע? ויש מי שבאמת ראו בטבע הזה הזדמנות למרוד בציוויליזציה שלך ונעשתה יותר ויותר אורבנית, יותר עירונית ומפויחת. וולט ויטמן מייצג, הייתי אומר, את התנועה הזאת, אף על פי שיש לו גם רומנטיקה גדולה של הערים האמריקניות הצעירות, אבל הוא מייצג את היציאה לטבע, את שאיפת המרחבים, שיש בה מימד של ניפוץ הסדר הקודם, הסדר הישן. בא רוברט פרוסט, הוא בוחר להציע איזשהו דיון אחר. הוא אומר, כן, אנחנו רוצים לצאת אל הטבע, להכיר ביופיו של הטבע, אבל היופי הזה של הטבע הוא גם יופי מסוכן. המערב החופשי גם יכול להיות המערב הפרוע. והאדם צריך, זו שאלה שהעסיקה משוררים שכתבו בשפה האנגלית מאז ומתמיד, ומשוררים בכלל, אדם צריך למצוא איזשהו איזון בין השממה, בין הג'ונגלים, הייתי קורא לזה, אפילו שזו לא ההגדרה הבוטנית של הטבע האמריקני, לבין העיר, הציוויליזציה. וכמה הוא נותן מעצמו ליופי של הטבע, שיש בו משהו כובש, ולרצון לצאת ולקחת חלק ביופי הזה, לבין המחויבות שלו דווקא להפריח את השממה, הייתי אומר, בגרסה האמריקנית, לייצר ציוויליזציה חדשה. רוברט פרוסט, למשל, חוזר לכתוב בחרוז ובמשקל, בניגוד אולי לכתיבה בחרוז ובמשקל בשפה האנגלית, הוא מנסה לאמץ טון מאוד ישיר, יותר דיבורי. כלומר, הוא אומר, אני לא מחפש מליצות ריקות, אבל הוא חוזר אל המבנים של חריזה ומשקל, והוא בעצם אומר, יש לי כבוד אל המבנים הללו. יש בהם חשיבות, צריך אולי לשנות אותם, אבל לא להשליך אותם לגמרי. הוא מושפע מוויטמן ביחס אל הטבע, בכתיבה על הטבע. אבל יש לו גם ביקורת על ממשיכי דרכו של וויטמן, שבעצם מתנתקים לגמרי מן המסורת של השירה האנגלית. הוא לא עושה זאת, הוא כותב אחרת. אני רוצה להקריא שיר שלו, שהוא אחד השירים הכי מפורסמים שלו, שהשם שלו בתרגום שאני אקרא בעברית הוא ליד היער בערב מושלג. רוברט פרוסט נולד בסן פרנסיסקו ב-1874, סן פרנסיסקו שהייתה אז הסמל של המערב הפרוע, אבל ממש בראשית נעוריו או בילדותו המאוחרת, הוריו עוברים לניו אינגלנד, למסצ'וסטס, עוברים לצפון מזרח ארצות הברית, אל האזורים שהם לא חמים ומלאי חול ומצוקים, מצוקי אבן מאיימים, אל האזורים שיש בהם יערות של עצים מושלגים. והשיר הזה נוגע באותם יערות של עצים מושלגים. לשיר הזה קוראים באנגלית Stopping by Woods on a Snowy Evening. Stopping by Woods on a Snowy Evening, כמו שאמרתי, עצירה על יד העצים בערב מושלג. אנחנו נקרא תרגום ישן מאוד, לפני עשרות שנים, של השיר הזה, בידי המתרגם ששמו יוד ססון, תרגום שמצאתי בעיתונות העברית הישנה. יש הרבה תרגומים לשיר הזה. אף אחד לא מצליח לתפוס את הפשטות והיופי של רוברט פרוסט, שכותב במילים מאוד פשוטות. אולי אני אקרא באנגלית את הבית האחרון של השיר הזה, לפני שאני אקרא את התרגום לעברית. לכן התרגום שאני אקרא הוא מאוד מליצי, הרבה יותר מליצי ממה שפרוסט כתב במקור, אבל מצליח לשמר את המוזיקה שלו ואת המסר שלו, ולכן אני בוחרתי דווקא בתרגום הזה. זה שיר שהוא שיר יפהפה בעיניי, ואני אקרא קודם את הבית האחרון של המקור, ואחר כך בעברית. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. עכשיו אנחנו נקרא את הגרסה של יוד ססון, עצירה על יד עצים בערב מושלג. של מי החורש, זו תדע, ביתו אומנם בכפר ניצב, הוא לא יראה ני נעצר לצפות בהשתלג עציו. סוסי הקט יתמה ודאי שנעצרתי לי, ודאי בין חורש לאגם מושלג בערב החשוך בלי די. הוא מקרקש בענבליו, שאול טעות יש כאן עם לב, ומלבדו כל רוח מה וכל נשרת פתיתים שלבלב. בחורש אלת ודממה, אך לי מלאכה להשלימה, ובטרם שנת מילין אגמה, ובטרם שנת מילין אגמה. בעצם בשיר הזה פרוסט ממש מתייחס לצורך לצאת אל הטבע, להכיר את יופיו, אבל לחזור אל המחויבות של בניית הציוויליזציה. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. כן, אכלים לך להשלימה ובטרם שנת מילין אגמה. ברוס ספרינגסטין, הבוס, מבצע את The Promised Land, הארץ המובטחת, ואנחנו דיברנו על רוברט פרוסט, שבעצם מדבר על ארץ מובטחת שהאדם צריך לבנות בתוך הטבע. לחזור אל המבנים מתוך היציאה אל הטבע, אחרי שעשינו את מה שוולט ויטמן עושה בראשית השירה האמריקנית, או שירת הטבע האמריקנית, שזה פשוט לצאת ולשאוף את הטבע לתוכך, עכשיו להבין מה אנחנו לוקחים בחזרה לתוך הערים שלנו. זה השיעור של רוברט פרוסט. ואם אנחנו מדברים על ערים, או על מדינות עירוניות מאוד, ברוס ספרינגסטין, ששמענו את קולו, הוא מניו ג'רזי. והמשורר הבא שימשיך איתנו עוד שלב, במבטים על שירת הטבע האמריקנית, הוא וויליאם קרלוס וויליאמס, שהלך לעולמו ב-1963, ממש כמו רוברט פרוסט, אבל נולד קצת אחריו, והייתי אומר שהוא מבטא שלב מאוחר יותר, הוא גם התחיל לפרסם אחריו את השירה שלו, התחיל לפרסם את השירה שלו כבר בתוך המאה ה-20, הוא מהמשוררים החשובים שמגדירים את המהפכות שעברה השירה האמריקנית במאה ה-20. וויליאם קרלוס וויליאמס הוא אגב נודע כרופא, הוא חי כל חייו חיים עירוניים. השירה שלו, אני חושב שאנשים, זה יהיה להם קצת מוזר מי שקרא אותו בעבר, שאני אגדיר את שירתו שירת טבע. קודם כל כי השירה שלו היא מאוד, הייתי אומר, לא מתעסקת בתיאורים מיותרים, היא מודדת כל מילה. אחת המהפכות שהוא עשה, בהמשך למהפכה של וולט ויטמן שמשחרר את השירה, מהכבלים והמוסרות של החריזה והמשקל, זו הליכה ממש לשירה שהיא כמעט דיבור עירום מתיאורים יותר מדי נפתלים. ולמה אני חושב שרבים יראו בשירה שלו שירה שמוזר לקרוא לה שירת טבע? כי יש שיר אחד שלו שמאוד התפרסם. עכשיו אחד השירים היסודיים ביותר בהבנת התהליכים שעברה השירה בארצות הברית של אמריקה. לשיר הזה קוראים רוצה רק לומר, שזה גם שם הקובץ שלו שתורגם לעברית, התרגום הוא של עודד פלד. רוצה רק לומר, שאכלתי את השזיפים שהיו במקרר, אותם שמרת מן הסתם לארוחת הבוקר. סלחי לי, הם היו ערבים לחך, מתוקים כל כך. צוננים כל כך. והשיר הזה הוא לכאורה דיבור הכי פשוט, אבל היופי פתאום שאתה מגלה פה את השזיפים. השזיף הוא פתאום דבר קסום. בתוך הסצנה הכי רגילה, הכי פרוזאית, לאכול שזיפים שהיו במקרר, אתה מגלה פתאום את השזיף במלוא תפארתו. וזו הייתי אומר הבשורה של קרלוס וויליאמס, וויליאם קרלוס וויליאמס כמשורר של הטבע. ובהמשך שירתו הוא עושה כמון בטבע, בציפורים ובעצים, שהוא רואה את הטבע בתוך העיר. במאה ה-20 ארצות הברית הולכת ונעשית מתועסת ואורבנית יותר, והוא מוצא את הטבע בתוך העיר. תמצא את הטבע בתוך העיר, בתוך החדר, בתוך המקרר. אבל אל תשכח את הטבע, אל תשכח את יופיים של הדברים, של העצים, של החיות, של הפירות. תחפש את הטבע הזה, תחפש כל עץ שאתה יכול למצוא. ולכן אני גם אקרא עוד שיר שלו. שלשיר הזה קוראים הכיכלי. שיר על ציפור, עד עכשיו קראנו אזכורים לעצים וליערות. ציפור. איש בר מזל, עוד לא מאוחר. הכיכלי מעופף לתוך גני, בטרם שלג, ומתבונן בידומם בלא ניה. חזהו המנומר משקף הגיגי חורף נוגים. אהבתי שלי.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching ships roll in, then I'll watch them roll away again. Lord, I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I have nothing to live for, just Looks like nothing's gonna come my way. So I'm gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, Lord, sitting on the dock of the bay, wasting time. Looks like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do. So I guess I remain the same. Yeah, sitting here resting my bones. It's loneliness won't leave me alone.
Loneliness won't leave me alone.
2,000 miles I roam just to make this not my.
Sitting on the dock of the bay, יושב על קצה הרציף, זה הביצוע של משפחת סטייפלס, the staple singers, הזמרים ממשפחת סטייפלס, הבנות למשפחת סטייפלס, ואבי המשפחה ששרים יחד. השיר הזה הוא שיר שכמובן מוכר בביצוע של אוטיס רדינג, אללה ירחמו, עליו השלום, האדם שיושב על המזח וצופה בעולם, כדי להרגיע את נפשו, ואנחנו דיברנו על היכולת לצפות מתוך האירוניות, באיזשהו, הייתי אומר, איזשהו קורטוב של טבע. ואני רוצה שניכנס כבר עמוק לתוך זמננו, עם שני משוררים שהאחד מהם עוד חי, אמנם אדם מבוגר מאוד, הוא נולד בשנת 1928, מה שאומר שהוא בן 92, האחר הלך מן העולם ב-1980, אדם צעיר בראשית שנות ה-50 של חייו. אנחנו נתחיל עם מי מביניהם שעודו, שכבר אינו איתנו, לא שעודו איתנו, זה שכבר הלך, זה המשורר ג'יימס רייט, שנולד באוהיו, מדינה שהיא מדינה מתנדנדת במערכת הבחירות הזו, והייחוד אני חושב של מה שהוא, והמשורר שנצמיד אליו, והם היו גם חברים בחיים האמיתיים, רוברט בליי, אני תמיד מתבלבל, באיך שמבטאים את שמו, מפני שהיות שלו באנגלית הוא יות מיוחד. הקשר בין ג'יימס רייט לרוברט בליי, זו העובדה שהשניים הללו מצאו, הייתי אומר, שימוש אחר, דומה מאוד למה שעשו משוררי טבע לפניהם, אבל הם מצאו שימוש אחר שהוא נוגע יותר בבעיות של הזמן. כלומר, הם לא רק מתבוננים בטבע, ביופיו, לא רק מנסים לבחון את עצמם אל מול הטבע, אלא הם מנסים באמצעות המבט בטבע ללמוד אולי משהו שחסר לנו היום, איך אנחנו יכולים מתוך המבט בטבע אולי לפתור חלק ממה שניתן לכנותו תחלואי המערב, הבעיות של חוסר משמעות, של דיכאון ובדידות, אולי החיה שחיה את חיה באיזושהי פשטות עם הטבע, עם העונות, מגלה לנו איזה סוד. במקום לדוש בתוך עצמנו בפקולטות ובאולמות הכנסים על הבעיות של האדם, להסתכל על הטבע שמסביב, ויש טבע מסביב בארצות הברית של אמריקה, ולמזלנו עדיין יש טבע בהרבה מקומות, למרות שזה הולך ומצטמצם בשל מעשינו. אני אקרא קודם כל שיר של ג'יימס רייט בתרגום של משה דור. ולשיר הזה קוראים כך, היום הייתי מאושר כל כך, אז כתבתי את השיר הזה. וזהו השיר. בנוס הסנאי השמנמן, על פני הגג של הסם התירס, לפתע מזדקפת הלבנה בחשיכה, ואני רואה שאי אפשר למות. כל רגע זמן הוא הר. עית עולץ בעצי האלון של הרקיע. קורא בכל. זה מה שרציתי. העית קורא בכל. זה מה שרציתי. הקריאה של החיות, הטבעיות אולי, של קריאת החיות, יכולה ללמד אותנו על איזושהי טבעיות, שבה אנחנו צריכים לנסות לחיות את חיינו. כך אומר לנו ג'יימס רייט, כך אומר לנו גם חברו רוברט בליי. והשיר שאותו הקרא מבליי, שעודו בחיים, כמו שאמרתי, ובעיניי הוא ראוי לפרס נובל, אבל רק אתה זכתה משוררת אמריקנית בפרס נובל, אז קשה להאמין שזה יקרה בקרוב, הוא אכן יזכה בפרס. הגדולה שלו היא בעובדה שהוא מצליח בכל פעם, מתוך מבט מעמיק בטבע, מתוך מבט בנמלה, מתוך מבט בציפור, בהתנהלות שלה, כיצד היא אוספת את האוכל שלה, ללמד אותנו משהו על עצמנו, משהו על החיים, משהו על מחשבות אנוש. לשיר שנקרא קוראים שיר חורף. באמת אנחנו, אני חושב בימים האלה, ממש מרגישים את ראשית החורף. אז זה זמן טוב לקרוא שיר של חורף, שיר שמתעסק בנמלה, כדי שהאדם ילמד ממנה, לך אל הנמלה, הצל, אולי תמצא איזה עושר אבוד. שיר חורף. הכנפיים הרוטטות של נמלת החורף מחכות לסופו של חורף כחוש. אני אוהב אותך בדרכים איטיות, קשות תפיסה, כמעט שאיני מדבר, רק מילה אחת או שתיים. מה גרם לכל אחד מאיתנו שיחיה בסתר? פצע, הרוח, מילה, הורה, יש שנמתין חסרי ישע, מתנהלים בכבדות, לא שלמים ולא נרפאים. כשהסתרנו את הפצע, נסוגונו מחיי אנוש לחיי קונחייה. עכשיו אנו חשים את חזה הנמלה הקשה, הקליפה, הלשון הדוממת. מן ההכרח שזו דרכה של הנמלה, נמלת החורף, דרכם של אלה שנפצעו וברצונם לחיות, לנשום, לחוש את הזולת, ולהמתין.
Feel your way like the day before. seen before. You were the eyes on other days while going home. What do you want me to do? To do for you? To see you through? It's all a dream we dream one afternoon. Sunlight, inch your way through dead dreams to another land. Maybe you're tired and broken, your tongue is twisted with words half spoken and thoughts unhealed. What do you want me to do? Of rain will ease the pain and love to see you through. Just a box of rain, wind and water. Believe it if you need it, if you don't just pass it on.
Box of Rain, A Grateful Dead, הקול של פיל אש, השיר שנכתב לו על ידי המשורר רוברט אנטר, קופסה של גשם שאדם נותן כמתנה לרעהו, ללמוד על חמלה ועל חסד מן הטבע. ואנחנו שומעים קלאסיקות אמריקניות במסע הזה שלנו אחרי שירת הטבע האמריקנית, אנחנו ממש בסופו של המסע. ואני רוצה להקריא שיר. אנחנו בעצם הלכנו לכל מיני, הייתי אומר, מובנים של שירת הטבע האמריקנית, היום לכבוד בבחירות האמריקניות, שלומר לנו שהשירה עדיפה על הפרסום של תועמלני הבחירות, ובטח גם על השפה של כל מיני מועמדים בבחירות הללו ובכלל. לסיים עם לואיס גליק, אותה משוררת יהודייה אמריקנית שזכתה בפרס נובל לספרות השנה, והיא משוררת טבע, והיא אחרי כל השמות שהזכרנו, בין אם מדובר, ואני אמר את השמות שדיברנו עליהם, וולט ויטמן, שקראנו ממנו, רוברט פרוסט, ויליאם קרלוס ויליאמס, שכולם דומים ושונים, כי כולם עוסקים בטבע האמריקני ומנסים לפתוח את נפשנו לטבע, ג'יימס רייט ורוברט בליי. ועכשיו לואיס גליק, שלקחה את כל ההשפעות של השמות הללו, וספגה אותם בשיר שהוא שיר תפילה, שחרית שמו, שמנסה לטעון שהאל באמת נמצא בטבע, אבל לא רק בטבע עוצר הנשימה כשאתה יוצא ליער, אלא באמת בתוך הבית, אמרנו לראות את הגדולה של הטבע בבית, בתוך התנועות הקטנות של הטבע שאתה אפילו לא מזהה אותם, שם תמצא את אלוהים. כשנסיים לקרוא את לואיס גליק, נשמע את ויילד ווד, יער הפרא, ביצוע של סטן גטס, אומן הג'אז היהודי-אמריקני המופלא. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה. שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו. נסיים עם שחרית. לואיס גליק. סלח לי אם אומר שאני אוהבת אותך. לחזקים תמיד משקרים, כיוון שהחלשים תמיד מונעים על ידי חרדה. אינני יכולה לאהוב מה שאיני יכולה לתפוס, ואתה אינך מגלה בעצם כלום. האם אתה כמו עץ הוזרר, תמיד אותו הדבר באותו המקום, או אתה יותר כמו האצבעונית, הפכפכה, קודם מנביטה יתד ורודה במדרון מאחורי המרגניות, ובשנה לאחר מכן סגולה בגן הורדים. עליך להבין שזה חסר תועלת עבורנו. השתיקה הזאת המקדמת את האמונה שאתה צריך להיות כל הדברים, האצבעונית ועץ העוזרר, הורד הפגיע והחיננית הקשוחה. לא נותר לנו אלא לחשוב שלא ייתכן שאתה קיים. האם זה מה שאתה רוצה שנחשוב? האם זה מסביר את שתיקת הבוקר בטרם הצרצרים מצקצקים בחנפיהם, בטרם החתולים מתקוטטים בחצר?
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.